נשים יקרות, שלום עליכם. אנחנו ננסה, אני ממש מתפללת, השם שפתי תפתח פגיתי לתך, כדי שנקיף את הפרקים המופלאים. אנחנו בפרק זין.
פרק זין.
ויש לי שאלה, אני יודעת מתי יבוא משיח?
עכשיו.
טוב.
מה השאלה?
מי יודעת מתי יבוא משיח?
משיח נמצא בכל אחד מאיתנו. רק צריך להוציא אותו.
אז אם ככה, באמת דניאל, הוא נמצא בזמן הגלות הראשונה, ואנחנו נראה שאנחנו פותחים עכשיו יחידה של שישה פרקים שהם לא הקשר עם אומות העולם והחלומות של מלכי אומות העולם, אלא אנחנו מתרכזים בחזיונות של דניאל. דניאל הוא בשבילנו תמרור מהגלות הזאת הראשונה לכל היחס שלנו לגלויות לעתיד. אני רק בקצרה מזכירה ש דניאל, אנחנו לא סיימנו את הקצוות האלה. כשאנחנו פגשנו את הפסל הזה הגדול מהזהב שהקים נבוכדנצר בבקעת בדורה, אז אנחנו רק התחלנו לגעת בזה שדניאל אמר לנבוכדנצר, תן לי בקשה לנשק את הפסל הזה על פיו. שואל אותו נבוכדנצר, למה תעשה את זה? הוא אומר לו, הוא כל כך יפה מדבר, מה אומר הפסל? אנוכי השם אלוקיך. כל התזמורת מנגנת והפסל מדבר. למה הוא מדבר? כי נבוכדנצר שם בתוך פיו של הפסל את ציץ הזהב של הכהן הגדול, ודניאל מטפס והוא אומר לו, אני בשר ודם, אני שלוחו של ריבונו של עולם, תוציא את הציץ. הפסל מוציא, פולט את הציץ החוצה. דניאל, תוך כדי שמה שנראה כאילו נושקו על פיו, הוא מושך את הציץ אליו, יורד, ואז הפסל קורס, נופל ונשבר. וכל אותם אלה שהיו בזמן אותו מעמד שהפסל קורס, לוקחים חלקים מהפסל הזה שקרס ונשבר, ותולים את החלקים האלה אל הכלבים שלהם להודיע שזה הבל עבודה זרה, והם קוראים בשם השם. עכשיו הדבר השני שאותו אנחנו גם נדייק, שחנניה, מישאל ועזריה, התחלנו קצת לגעת, הם בעצם באים, הם יודעים שמכל אומות העולם השם נבוכדנצר בוחר שלושה מכל אומה שבאו להשתחוות לפני הפסל בבקעת דורה. ואז הם אומרים, הם באים אצל דניאל ושואלים אותו, מה נעשה? אם אנחנו נגיע לשם, לא, אנחנו לא נשתחווה. אבל אנחנו יכולים גם לא להגיע. ודניאל אומר להם, תראו, יש פסוק, חווי עוד רגע. אל תגיעו. אז לא תצטרכו להשתחוות. אומרים לו חנניה, מישאל ועזריה, אבל אם לא נגיע, לא ידעו שאנחנו לא נמצאים שם. יראו את כולם משתחווים, יחשבו שגם אנחנו השתחווינו. אומר להם, לכו אל הנביא שיש בזמננו. מי הנביא? יחזקאל. הם הולכים אל הנביא ושואלים אותו, אם אנחנו נקדש את שם השם ולא נשתחווה לפסל, מה יהיה בחלקנו? השם יציל אותנו? הנביא אומר, אני אעשה שאלה. שואל, והשם אומר, לא. אני לא אעמוד להם. חנניה, מישאל ועזריה מחליטים ואף על פי כן. הם עוזבים את המעמד, את השאלה עם יחזקאל הנביא, ויחזקאל מודיע לדניאל, אני אעמוד להם. וכשהם באמת מקדשים שם שמיים והם לא משתחווים, בעצם הם מודיעים, אנחנו עם שאינו קורא ואינו משתחווה.
עם יהודי אמיתי.
בריבונו שלם, בסופו של הסיפור אנחנו יודעים ששולח מלאך ומציל אותם בתוך כבשן האש, ואז נבוכדנצר קורא להם החוצה ומשתחווה ומהלל ומשבח להשם הגדול. למה הפרקים, אנחנו מוצאים יחידה של שישה פרקים, שישה פרקים מפרק ב' ועד פרק ז' שמכתובים ארמית? אומרים פרשנים שלנו שכיוון שהסיפור העלילה מתרחש בגלות בבבל, מי שכתב את ספר דניאל הוא דניאל, הוא כותב את המסגרת והוא מעתיק את הפרקים שמופיעים אצל אומות העולם, אצל הסיפור של מלכי בבל, הוא מעתיק ככתבו וכלשונו. זאת תחילת הגלות, אלה הפרקים של ארמית. ואנחנו מגיעים עכשיו, אין לנו את החלומות של המלכים, יש לנו חזיונות שמטרידים מאוד מאוד את דניאל. אנחנו נגיע לפרק, הפרק האחרון שלנו שכתוב ארמית הוא פרק זין, ובפרק הזה שמתרחש בשנת אחת לבלשצר מלך בבל, ראה דניאל חלום בחזון ראשו על משכבו. כתב דניאל את החלום וככה אמר בראש דבריו. פתח דניאל ואמר, רואה הייתי בחזיוני בלילה והנה ארבע רוחות השמיים פורצות אל הים הגדול. משהו מאוד מאוד מבהיל, יש רעש גדול של רוחות והן נושבות אל הים הגדול, וארבע חיות גדולות עולות מן הים, שונות זו מזו, הראשונה כאריה ולה כנפי נשר. הייתי מסתכל עד שנמרטו כנפיה ונסתלקה מן הארץ ועמדה רגליה כבן אדם וניתן לה לבב בן אדם. והנה חיה אחרת, שנייה דומה לדו, ועמדה לצד אחד ושלוש צלעות בפיה בין שיניה, וכך אמרו לה, קומי, יחלי בשר הרבה. אחרי כן הייתי רואה והנה חיה אחרת, כצורת נמר, והיו לה ארבע כנפיים של עוף על גבה, וארבעה ראשים היו לחיה, ושלטון ניתן לה. אחרי כן הייתי רואה בחזיון הלילה, הוא רואה שלוש חיות שמפחידות אותו, אבל אז עולה חיה רביעית שעולה על כולנה. היא חיה נוראה, איומה, יש לה שיניים גדולות של ברזל, אוכלת, מדיקה, הכל היא כוססת וכותשת, ואת הנשאר עמסה ברגליה, והיא משונה מן כל החיות הקודמות ולה עשר קרניים. מסתכל הייתי בקרניים, והנה קרנה אחרת קטנה עולה ביניהם, ושלוש מן הקרניים הראשונות נתעקרו מלפניה. והנה עיני כעיני אדם לקרן הזו, ופה מדבר גדולות. רואה הייתי עד שהוא שלחו והוסמו חיסות ועתיק ימים יושב לבושו לבן כשלג ושיער ראשו כסמר לבן. עד כאן בעצם אנחנו פוגשים שלוש מלכויות ועוד מלכות. השלוש מלכויות הראשונות אומרים חז"ל, כאן אין עדיין את הביאור של שמן של המלכויות בפרק הזה, אבל המלכות הראשונה שיש לה מראה של כאריה ולה כנפי נשר, שהיא בעצם מסוף העולם ועד סופו היא משלה, זאת מלכות בבל, מלכות נבוכדנצר. הייתה כל כך חזקה, והנה חיה אחרת, שנייה דומה לדוב, ועמדה לצד אחד ושלוש צלעות בפיה, וכך אמרו לה, קומי אכלי בשר. זאת מלכות נהנתנית, כל המשתאות של פרס זה אדום, שהוא צריך לאכול הרבה בשר. והמלכות השלישית, שהיא כצורת נמר, אומרים לנו חז"ל שזאת מלכות יוון, נמר, כמו שהצורה של הפרווה שלה היא מנומרת, עם קטנים קטנים, כך היו להם גזרות שונות ומשונות כדי להסב את לבב ישראל מעל אבינו שבשמיים. וארבעה ראשים היו לחיה, ושלטון ניתן לה, היו לה ארבעה שלטונים, כי ממלכות אלכסנדר מוקדון, הוא חילק את זה בין ארבעה שלטונים בעולם, מהשרים שלו. אחרי כן הייתי רואה בחזיון לילה, והנה חיה רביעית נורא ואיומה. ואני ממשיכה הלאה, רואה הייתי עד שהושלחו והושמו כיסאות ועתיק ימים יושב לבושו לבן כשלג ושיער ראשו כצמר לבן. בעלי אמר לי שבהלכה למדים מהחזיון הזה שהטלית תהיה בצבע לבן. הטלית שבה אנחנו הגברים של עם ישראל מתעטפים. כיסאו שביבי אש, גלגליו ושלוהט, נער של אש נמשך ויוצא מלפניו, אלף אלפים ישמשוהו וריבו רבבות לפניו יעמודו. המשפט מתברר והספרים פתוחים. עכשיו יש פה איזשהו מהלך, ריבונו של עולם מנהל את כל המערכה הזאת. רואה איתי אז כי בגלל כל דברי גדולות שמדברת הקרן, רואה איתי עד שנהרגה החיה והושמד גופה וניתנה לשריפת אש. בסופו של דבר החיה הזאת המפחידה כל כך, היא תיהרג, היא תכלה. ומשאר חיות הסירו את השלטון וניתן להם זמן להישאר בחיים עד יום מועד. רואה איתי בחזיון הלילה, והנה מנמי השמיים היה וכבן אדם, והדתיק ימים הגיעו לפניו יקריבוהו. חז"ל דורשים את זה למלך המשיח. יכול להיות שאם אנחנו נזכה, זכו, שהמשיח יגיע עם ענני השמיים, הכל יהיה בקלות, הכל כל כך יהיה נעים, הכל יעופף ויעבור, וזה המשך לשיעור הקודם על הניסיונות. ולא ניתנה ממשלה וכבוד ומלכות וכל העמים האומות והלשונות עובדים לו, שלטונו שלטון עולם שלו יסור ומלכותו לא תנזק. נבהלה רוחי בתוך גופי, אני דניאל וחזונות ראשי יבעלוני. הפסוק הזה פשוט לא שייך. אנחנו עכשיו מדברים על החזיון של מלך המשיח. על מה הוא נבהל דניאל? התקרבתי אצל אחד מן המלאכים העומדים ואת האמת ביקשתי ממנו שיודיעני על זה המראה, והוא גילה לי ופשר הדברים הודיעני. הוא עכשיו הודיעני. הוא לא יודע, דניאל. הוא עושה חשבון של הקץ, אנחנו נראה זה בהמשך. הוא עושה חשבון שבעצם כשקמה מלכות בבל כמה שנה אחת לפני שהגיעה לירושלים בתקופת המלך יהויקים. מאז שקמה מלכות בבל היא הייתה צריכה, ה-70 שנה היו צריכים לכלות בשנה הראשונה, בלשצר הוא מלך 3 שנים, בשנה השנייה לבלשצר הייתה צריכה להסתיים מלכות ה-70 שנה, היינו צריכים להיגאל. והנה הוא ראה משהו במראה שמלמד אותו שהחיה הרביעית הזאת זאת חיה מתפתחת, זאת מלכות מתפתחת. מהקרניים שלה צומחת קרן קטנה, והקרן הזאת בעצם היא מזיזה, מהרסת 3 קרניים אחרות, 3 מהשליחים של המלכות הזאת, ולה יש פה ועיניים, והיא מדברת גדולות. מי הקרן הזאת? אומרים חז"ל, זאת כנראה הנצרות. למה הנצרות? כי לנצרות אין הרבה חיילים. בכוח מה היא מתקיימת? בכוח אידיאולוגיה. אידיאולוגיה של חסד, אידיאולוגיה של רחמים, אין לה צבאות. אבל היא מדברת גדולות, והדברים האלה הולכים וכובשים חלקים מן העולם שלנו. יש שאומרים שהקרן הקטנה הזאת זאת ישמעאל. כי מלכות אמרנו שאדום וישמעאל הולכות יחד. יש אפילו שאומרים שאנחנו זוכרים את התיאור הקודם של הפסל הגדול בחלום של נבוכדנצר, שהחרס שמעורב בברזל באצבעות הרגליים של ה... פסל, ובעצם החרס זה ישמעאל, הוא לא מתאחד עם שום דבר. נבלה רוחי בתוך גופי, אני דניאל וחזיונות, הוא מאוד נבהל, הוא אומר, הגיע הזמן של סוף הגלות, ועדיין המגלות נמשכת. מה קורה כאן? התקרבתי אצל אחד מן המלאכים העומדים, ואת האמת ביקשתי ממנו, שיודיעני על זה המראה, והוא גילה לי ופשר הדברים מודיעני. אלו החיות הגדולות שהן 4 מלכים יקומו בעולם, ומן המלכות הרביעית שתמשול בעולם יקבלו את המלכות הקדושים העליונים, עם ישראל, וירשו את המלכות בעולם לעולם ולעולמי עולמים. רציתי לדעת את האמת על החיה הרביעית, שהייתה שונה מכולם, נוראה ביותר, שיני הברזל, ציפורני הנחושת, אוכלת מדיקה והשאר ברגליה רומסת, ועל עשר הקרניים שבראשה ועוד קרן אחרת שעלתה ונפלו מפניה שלוש קרניים. בקרן הזאת אשר עיניים לרופא מדבר גדולות ומראה גדול מחבריו הייתי רואה, והקרן הזאת עשתה מלחמה עם קדושים וניצחה אותם. הייתה תקופה שבעצם חרב בית מקדשנו, ואנחנו יצאנו לגלות ארוכה, ונראה היה שהניצחון בידי הקרן הקטנה הזאת. עד שבא עתיק ימים ונתן את המשפט הנקמה לקדושים העליונים, והגיע הזמן והקדושים ירשו את המלוכה. כך אמר המלאך בתשובתו לדניאל, החיה הרביעית זו מלכות רביעית תהיה בעולם, שתהיה שונה מכל המלכויות, ותוכל את כל העולם ותדעו שאותו ותדף אותו, ועשר הקרניים מאותה מלכות יקומו עשרה מלאכים, ועוד אחר יקום אחריהם, והוא יהיה שונה מקודמיו, ושלושה מלאכים ישפיל, ונגד השם העליון לדבר דיבורים, ואת הקדושים העליונים יזיק. ואז, בסוף המלכות תתנתן לעם קדושי עליונים, מלכותו מלכות עולם, וכל הממשלות יעבדו לו ואליו ישמעו. עד כאן סוף הדבר. אני דניאל, מאוד הבילוני רעיוני, ומראה פניו פניי נשתנו עליי, את הדבר, דבר שמרתי בליבי. הוא מבין שהסיפור לא נגמר עם גלות בבל. הסיפור רק מתחיל.
אז הרביעית זה ישראל?
סליחה?
המלכות הרביעית זה ישראל?
המלכות הרביעית זה טרומי, אבל מתוך שהיא מתעללת לזה שהיא מנצחת אותנו, על פניה תקום המלכות של עם ישראל, והיא זו שהיא תמשול לעולם.
מלכות עולם.
מלכות עולם. זה אחרי רומי. עכשיו אנחנו עוברות לעוד חמישה פרקים שהם בעצם כתובים עברית. אלה הפרקים שאמר אותם, אנחנו פורבות לפרק ח', אמר אותם דניאל. בשנת שלוש, רק רגע אני אקח את כל הדפים שלי, המון 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 דפים. אם ככה, כמו שאתן שמות לב, אנחנו עכשיו נפרדות מהשפה הארמית וחוזרות לשפה העברית. בשנת שלוש למלכות בלשצר המלך, חזון נראה אליי, אני דניאל, אחרי הנראה אליי בתחילה. זאת אומרת, ויראה בחזון, ויהי בראותי, ואני בשושן הבירה. אין הכוונה במלכות אחשוורוש, שאנחנו מכירים עם אסתר המלכה, שהוא רואה זה בחזון שהעלילה תתפתח ותגיע בסופו של דבר לשושן הבירה. כי הוא לא נמצא עכשיו במלכות בלשצר, שהוא המלך האחרון של מלכות בבל, אז לא שייך לשייך אותו עכשיו לשושן, אשר בעילם המדינה וערב החזון, ואני הייתי על עובל אולי. מה זה עובל? נהר, כמו יובלי מים. ועשה עיניי וערב, הנה עין אחד עומד לפני העובל, ולא קרניים, והקרניים גבוהות, ואחת גבוהה מן השנית, והגבוהה עולה באחרונה. וראיתי את העיל, מנגח ימה וצפונה ונגבה, וכל חיות לא יעמדו לפניו, ואין מציל מידו, ועושה תרצונו והגדיל, ואני הייתי מבין, והנה צפיר העזים, רק רגע, בא מן המערב על פני כל הארץ, ואין נוגע בארץ, והצפיר, קרן חזות בין עיניו, ויבוא עד העיל, בעל הקרניים, אשר ראיתי עומד לפני העובל, וירץ אליו בחמת כוחו, הוא איתי מגיע אצל העיל והתמרמר אליו, ויח את העיל וישבר את שתי קרניו, ולא היה כוח בעיל לעמוד לפניו, והשליחהו ארצה וירמסהו, ולא היה מציל העיל מידו. מי העיל? העיל עם הקרניים זאת מלכות בבל, מדי ופרס. קודם הייתה קרן קצרה, שזאת הייתה מלכות מדי שהיא שלטה ראשונה, שנה אחת. ואחריה צמחה מלכות יותר ארוכה. אם אנחנו זוכרות, אז כורש היה חתנו של דריווש, וכשדריווש מת, לפני מותו נותן את המלכות לכורש. כורש מולך 3 שנים, אז כיוון שהוא מלך יותר שנים מאשר דריווש, הקרן הארוכה מגיעה אחרי הקרן הקצרה. ואז עולה מתוך מן המערב, עולה צפיר, והצפיר הזה זאת מלכות יוון. היא עולה מן המערב, מאירופה, מיוון, והיא עולה והיא מחלה את מלכות פרס. וצפיר העזים הגדיל עד מאוד וכעוצמו נשברה הקרן הגדולה בתלן החזות 4 תחתיה ל4 רוחות השמיים. אלה 4 השרים שבעצם ממנה אחריו אלכסנדר מוקדון. אחד נמצא בדרום, שזאת מלכות מצרים, תלמי המלך. אחד נמצא בצפון, במזרח, שזה נקרא מלכות סלקוס. בית סלקוס. והיו עוד 2. ומן האחת מהם יצא קרן אחת מצירה ותגדל יתר אל הנגב, אל המזרח ואל הצבי. מה זה לצבי? אל ארץ ישראל. ארץ ישראל נקראת צבי, ארץ צבי. למה נקראת צבי? צבי בארמית זה חפץ, רצון. הרצון, הדבקות שלנו בלרצות את רצון חי העולמים, זה פה. זה פה מתגלה. כאן, זאת ארץ החיים שלנו. ותגדל הצבא השמיים ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסיהם. מלכות יוון רוצה גם להתנקל לכוכבים, לעם ישראל שנשלו לכוכבים. והצר הצבא הגדיל מנו הורם התמיד והושלח מכון מקדשו. הם החריבו את, דימאו את בית המקדש. ותשלח אמת ארצה, נעוברת פסוק י"ב, משליפים את התורה. התורה היא האמת. וישמעה אחד, פסוק י"ג, אחד קדוש מדבר ויאמר, אחד קדוש לפלמוני המדבר, עד מתי החזון התמיד והפשע שומם, תת וקודש וצבא מרמס, עד מתי בית המקדש ככה הוא למשחית? ויאמר אליי, עד ערב בוקר 2300 ונסדה קודש. איזה פחד. החשבון של 70 שנה הוא רק חלק מהסיפור. יש עכשיו את הפרק הבא, יש עכשיו חשבון של 2300 שנים.
למתי זה אמור לבוא?
זה עכשיו אנחנו בסוף.
עכשיו מתחילים, אנחנו סוגרים את המעגל ומתחילים להבין מה זה 2300 שנים האלה. ודניאל נחרד, הוא כל כך נבהל. ויהי בראותי אני דניאל את החזון, ובקשה והנה, והנה עומד לנגדי כמראה גבר, וישמע כל אדם בן אולי, ויקרא ויאמר גבריאל הבן לעלז המראה. אנחנו עוברים הלאה לפסוק חף, העיל אשר ראית בעל הקרניים מלכי מדי ופרס. יש לנו פירוש, דבר ראשון. ואנחנו עוברים הלאה פסוק חף דלת. ועצם כוחו ולא בכוחו, ונפלאות ישחית והצליח ועשה, והשחית עצומים בעם קדושים. נכון, הצפיר הזה של יוון, זה באמת נראה שהוא באמת משחית את עם קדושים. ועל שכלו הצליח, מרמה בידו ובלבבו יגדיל, ובשלווה, רגע סליחה, אני לא דייקתי בפסוק חב ג' ובאחרית מלכותם, כי אתם הפושים יעמוד מלך עז פנים ומבין חידות. וזה מלך חדש אחרי יוון, ויש שאומרים שמדובר על טיטוס, ראשי מדבר על טיטוס, ויש שאומרים שמדובר רגע, תכף יסתדרו לי המחשבות, סליחה, אבל יש שאומרים שמדובר על טיטוס, לא על יוון, על טיטוס, לא על בקיצור, אני תכף
אזכר,
סליחה. ומראה הערב הבוקר שנאמר, הם מתו ואתה סתום החזון כי לימים רבים. זאת אומרת, אומר לו המלאך, אתה לא יכול להבין את החזון הזה, זה יהיה עוד ימים רבים. ודניאל כששומע את הדברים, נהייתי ונחליתי ימים. יש לו צער מאוד מאוד גדול לדניאל. ועכשיו באמת חכמי ישראל, אנחנו יודעים שחכמים אומרים לנו לא לברר את הקץ, ארור קיצן של מבקשי קיצים,
מחשבי
קיצים. ואנחנו ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ, הוא ודניאל שניהם מגלים להם את הקץ, אבל אסור להם לגלות את הקץ. אבל כאן יש כל כך הרבה חישובים של הקץ. אם יש חישוב ראשון של 70 שנה שלא מסתדר, כי דניאל לא מבין, הקץ כאילו עבר, אבל הגלות, הגאולה השלמה לא נתגלתה, והגלות נמשכת. והנה המלאך אומר לו על 2300 שנים נוספות. מה קורה עם עם ישראל? אומר המלבים שהחשבון של המלבים זה מזמן שחרב בית המקדש, 2300 שנים קדימה, זה יוצא 1914 למניינם. מה זה 1914? מלחמת העולם הראשונה פרצה. הרב קוק זצ"ל אמר, בדיוק כתב על כשיש מלחמה בעולם, והוא מדבר על מלחמת העולם הראשונה, נגלה כוח של משיח. אחרי מעשה אנחנו יותר מבינים, אבל יש הרבה מאוד חשבונות. והשאלה היא, אם הקץ כל כך נסתר, למה אנחנו עוסקים, וכל גדולי ישראל עסקו בחישובי הקץ? למה זה חשוב?
הציפייה לגאולה.
ציפייה. הציפייה והנחמה. הנה הגאון מבילנה, הוא עשה חשבון דרך שבעת ימי בראשית, והוא הגיע ליום השישי. אני לא אפרט את החשבון שאני לא יודעת אותו מדויק, אבל הוא בעצם הגיע שבשנת תף ריש, קצת אחרי תף ריש, אז יגיע זמן של התחלת המשיח, התחלת הגאולה. והוא ניסה לעלות לארץ ישראל, הוא לא יכול היה לעלות, התגלה לו בחלום שבעצם הוא מנשמתו של משה רבנו, הוא לא יכול לעלות לארץ ישראל, אבל הוא יוכל לחזק את תלמידיו לעלות לארץ. והתלמידים שלו בעצם קיבלו ממנו קריאת כיוון לפעול ולהקים את חורבותיה של ארץ ישראל מבחינה טבעית. עצם החשבונות הם מחזקים אותנו ללכת לכיוון, לפעול ולעשות. פרק משנת אחת לדריווש בן אחשוורוש. אין אנחנו מדברים על דריווש הבן של אחשוורוש ואסתר, אלא דריווש הראשון המדי. הוא היה מזרע מדי אשר הומלך המלכות כסדים, ובפסוק ב' אשר היה דבר השם על ירמיה הנביא למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. ופה דניאל מתפלל אל ריבונו של עולם. הוא אומר לו כך, הוא רואה, הקץ לא הגיע. אם מחשבים את ה-70 שנה מאז שקמה מלכות בבל, זה היה צריך להסתיים בשנה הראשונה לבלשצר. זה לא נגמר. אם מחשבים את הקץ, ואז הוא עושה חשבון, הוא אומר רק רגע. יכול להיות שבאמת אני טעיתי בחשבון. שהקץ צריך להתחיל את הספירה מאז שנבוכדנצר עלה על ירושלים, על מלכות יהויקים, ואז הקץ יהיה עוד שנה, זאת אומרת אחרי בלשצר, כשהוא יגמור את המלוכה שלו. והיו כל כך הרבה דרכים, יש קץ של 70 שנה לחורבות ירושלים, אז מתי זה נגמר? ואז הקץ מתחיל מחורבן בית המקדש, ובעצם מסתיים בזמן עלייתו של דריווש בן אחשוורוש ואסתר. זאת אומרת, לפרש את הקץ היה מאוד מאוד קשה. ודניאל כשרואה שהגאולה השלמה לא מגיעה בקץ הזה שהוא חשב שהיה צריך להגיע, והוא מתפלל להשם, חטאנו ואבינו, הרשענו מרדנו, פסוק ה' בפרק ט', וסור ממצוותיך וממשפטיך, ולא שמענו אל עבדיך הנביאים אשר דיברו בשמך אל מלאכינו, שרינו ואבותינו ואל כל עם הארץ, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. כיום הזה לאיש יהודה וליושבי בירושלים ולכל ישראל הקרובים והרחוקים ובכל ארצות אשר ידחתם שם במעלם אשר מעלו בך, השם לנו בושת הפנים. יש פה צידוק הדין. הוא אומר, אתה השם צדיק, אנחנו מרדנו, אנחנו פשענו. ואז הוא ממשיך בפסוק י' ד', וישקוד השם על הרעה והביאה עליה, עלינו, כי צדיק השם אלוקנו על כל מעשיו אשר עשה ולא שמענו בקולו. הנה, כמו שיש לנו את הרשב"ם, עונש על חטאנו. ואתה השם אלוקנו אשר הוצאתה את עמך מארץ מצרים ביד חזקה, ותעש לך השם כיום הזה, חטאנו, רשענו, השם ככל צדקותיך ישבנה, ישב נאפך וחמתך מעירך ירושלים וקודשך, כי בחטאינו ובבנות אבותינו ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו. הוא אומר, השם, למען שמך, למען ירושלים, למען בית מקדשך, הוא אומר, ועמך לחרפה לכל סביבותינו. יש פה חילול השם נורא, כשאנחנו בגלות זאת חרפה. ואתה שמע אלוקנו לתפילת עבדך ולתחנונה, ואר פניך אל מקדשך השמם למען השם, למען שמך הגדול. פסוק י"ח, והעיר אשר נקרא שמך עליה, כי לא על צדקותינו אנחנו מפלים תחנון לפניך, כי על רחמך הרבים. אנחנו עוברים לפסוק כ"א, ועוד אני מדבר בתפילה, ואיש גבריאל אשר ראיתי וחזון בתחילה, מואף ביאף נוגע אליי בעת מנחת ערב. רק רגע, מגיע מתגלה אליו המלאך, הוא יודע את השם שלו, גבריאל. והאיש גבריאל, כן. זה המלאך גבריאל, אשר ראיתי וחזון בתחילה, מואף ביאף נוגע אליי בעת מנחת ערב. ויבן, פסוק כ"ב, ויבן וידבר עמי ויאמר, דניאל, אתה יצאתי להשכילך בינה. אני רוצה משהו לגלות לך. בתחילת תחנוניך יצא דבר ואני באתי להגיד כחמודות אתה ובין בדבר ואבין במראה. עכשיו בואו נראה, יש פה משהו אדיר. דניאל, אנחנו זוכרות, לפני שמשליחים אותו לגובה הריות, משליחים אותו מתוך עלילה שהיועצים של המלך אומרים שחודש ימים אף אדם אסור לו לקרוא אל שום פסל, אל שום גורם, רק אל המלך. ודניאל עומד ומתפלל, ממשיך להתפלל 3 פעמים ביום, בנגלה, מול החלונות הפתוחים, לכיוון ירושלים. והתפילות האלה של דניאל, מסתבר, גרמו לזה שמידת הרחמים תתגלה על הגאולה שלנו. התפילות ההן, אומר לו המלאך, ואני באתי להגיד כי חמודות אתה, יש לך מידות טובות, אתה איש טהור לב, ובין בדבר ובין במראה, שבועים 70 נחתך על עמך ועל עיר קודשך, לחלה הפשע ולהתם חטאת ולכפר עוון ולהביא צדק עולמים ולחתום חזון ונביא ולמשוח קודש קודשים. עכשיו, מה זה שבועים 70? 7 פעמים 70. 7 פעמים 70 זה אומר 490. עכשיו, מאיפה מתחילים לחשב את 490 האלה? יש פה עוד קץ. יש לנו כאן כמה קיצים, קיצים, קיצים. לו אנחנו בקץ אחד היינו חוזרים בלב שלם וזוכים אל השם אלוקינו, לא הייתה לנו מערכה של עוד קץ. אבל ריבונו של עולם, מה שהוא נוהג איתנו זאת אהבה רבה. כי בעת שאנחנו חוטאים, ריבונו שלם לא מחלה אותנו, הוא מרחיב לנו מערכה חדשה של התבררות וצמיחה, כדי שאנחנו נוכל להגיע אל הקץ הגדול, אל הקץ האחרון. הוא חופץ בחיינו. אז ממתי מחשבים את 490 שנה האלה? יש כאלה שאומרים שהיו את 70 שנה של גלות בבל, ובית שני עמד 420 שנה, יחד 490 שנה. לכאורה, אם היינו באמת חוזרים בתשובה, סוף ימי בית שני הייתה גאולה שלמה. אבל לא כך היה. ואז יש עוד מערכה של חשבון.
המערכה הזאת צריכה עכשיו כאילו להופיע, או שרק להיזכר ממה שהיה?
היא צריכה להופיע. אנחנו עכשיו בסוף גלות כל כך ארוכה שלא אמרו לנו כמה שנים היא תמשך, לא 70 שנה. רגע קטון. ואם 1,000 שנים, 1,000 שנים הוא כרגע בעיניך, ריבונו של עולם, נתאר לעצמנו כמה נחמה שמכין לנו, כי זה רק היה רגע קטון, כואב אבל קטון. ולכפר עוון, להביא צדק עולמים ולחתום חזון ונביא ולמשוך קודש קודשים. אם ככה זה החשבון הבא, ובפסוק חפי ובצוק העיתים יהיו הרבה הרבה צרות, הוא אומר לו, ומסיים בפרק פרק ת' ועל כף ועל כנף שיקוצים משומם ועד קלה ונחרצה תיתח על שומם. זאת אומרת שבסופו של דבר הכנף שיקוצים הזה הוא יגיע לידי כליה. ואז אנחנו ממשיכים לפרק יוד. הצלחנו לי שאני מעללת מעללת בדפים. אז בסדר, נמשיך. וביום בשנת 3 לחורש מלך פרס, אנחנו עוברים כבר למלכותו של כורש, פסוק א', נגלה לדניאל אשר נקרא שמו בלשצר, באמת הדבר, וצבא גדול הובין את הדבר ובינה לו במראה. בימים ההם אני דניאל הייתי מתאבל 3 שבועים ימים. כמה זה? 3 פעמים 7. 3 שבועות שהם 21 יום. לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סחתי עד מלות 3 שבועים ימים. וביום 24 לחודש הראשון, ואני הייתי על יד הנהר הגדול, הוא חידה כל. ועשתה את עיניי, וער והנה איש אחד לבוש בדים ומותניו חגורים בחתם ופז, וגביעתו כתרשיש, ופניו כמראה ורש, ועיניו כלפידי אש, זרועותיו ומרגלותיו כנחושת כלל, וכל דבריו ככל המון, המון, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה. ואנשים אשר היו עמי, אומרים שזה היה 3 הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי, הם רק הרגישו במראה, והם נחרדו מהמראה, הם לא ראו אותו. לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם והברחו והחווה, ואני נשארתי לבדי והראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח, ועודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. על מה היה הפחד הגדול? ושמע את כל דבריו, ושומרי את כל דבריו, אני הייתי נרדם על פניי ופניי ארצה. רמב״ם אומר שמראה הנבואה גורם לחלחלה גדולה לנביא שבאותו רגע מתנבא. אז יש שאומרים עצם ההתנבאות, ויש שאומרים המראה, שעכשיו הוא יראה. והנה יד נגעה בי, ותניאני על ברכיי, וחפות ידיי, ויאמר אליי, דניאל איש חמודות, הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך ועמוד על עומדך. אני בא לחזק אותך, כי אתה שולחתי אליך כדברו עמי את הדבר הזה, עמדתי מרעיד. ויאמר אליי, אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת לבך להבין ולהתענות לפני אלוקיך, נשמעו דבריך ואני באתי בדבריך. זאת אומרת, התפילות האלה שאז התפללת, ואתה קידשת שם שמיים, ואתה המשכת להתפלל על, ציון וירושלים ועל בית המקדש, התפילות האלה הם גרמו עכשיו למערכה האלוקית להתנהל אחרת. יש לנו כוח עצום בתפילות שלנו. פה מגלים לנו את המאחורי הפרגוד, שני המלאכים מיכאל וגבריאל שנשלחים אליו, מה קורה בעקבות התפילות שלו. ושר מלכות פרס עומד לנגדי 21 יום, בני מיכאל, אחד השרים הראשונים, בא לעזרני, ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס, ובאתי להבינך את אשר יקרה לעמך באחרית הימים, כי עוד חזון לימים. ודברו כי מי כדברים האלה, נתתי פני ארצה ונעלמתי. פסוק י"ט, ויאמר אל תירא יש חמודות שלום לך. חזק וחזק, וכדברו עם מי התחזקתי, ואומרה, ידבר אדוני כי חיזקתני. ויאמר, הידעת למה באתי אליך? ואתה שוב להילחם עם שר פרס, ואני יוצא, הנה שר יוון בא. אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, בין אחד מתחזק עם יעל אלה כי עם מיכאל שרכם. זאת אומרת, אנחנו מגלים משהו שמורתנו הרבנית חנה הייתה מלמדת אותנו בפרק המלחמה, שיש לנו את הרמטכ"ל של מטה. פה חושבים שמחליטים, מקבלים החלטות. אבל יש מטכ"ל של מעלה, שם יש את השרים, את הכוחות שהם השורשים הרוחניים של האומות. ויש פה התגוששות של מגמה אלוקית, מול מגמה אלוקית. ודניאל מורה לנו את הדרך בהליכותיו, איך להכריע דרך התפילה, דרך זה שהוא לא משנה את הזהות שלו, הוא מוסיף כוח למגמה האלוקית להתגלות בעולם. ואני שפרת יוד א',
מה משמעות של איש חמודות?
חמודות, אז אומר באמת הרד"ק, שאיש בעל מידות טובות, רש"י אומר לב טהור. אני באמת ניסיתי להסתכל במפרשים, אני אשמח אם תוכל נעתן למצוא את זה. שאלתי את בעלי, למה דווקא הוא נקרא איש חמודות? היו לנו הרבה צדיקים. אולי אני רק תוהה, כיוון שאומרים המפרשים שמדובר בשניים שריבונו של עולם גילה להם את הקץ, אבל לא ידע בדיוק, הוא לא יכול היה למסור לנו את מה שנתגלה לו, וגם הקץ הזה היה חבוי וחבוי, אולי על כן הוא היה בו משהו מן החמוד. מי נקרא חמוד? דברי התורה, הנחמדים מזהב ומפז רב. אבל זה, אם אתן תוכלנה למצוא למה דווקא הוא, מכל האבות, מכל הגדולים של עם ישראל, הנביאים, למה דווקא הוא נקרא חמודות? נשמח כולנו ונודה. הוא בעצם חותם את התקופה של הנבואה. אחריו יש, אנחנו נמצא את עזרא ונחמיה, וזהו, דברי הימים, זה הסיכום של תולדות מלכי יהודה. ואני בשנת אחת לדריה ושמדי, עומדי למחזיק ולמעוז לו, ואתה אמת אגיד לך, הנה עוד שלושה מלאכים עומדים לפרס, והרביעי העשיר עושר גדול מכל, וחזקתו ועושרו יאיר הכל את מלכות יוון. ועמד מלך גיבור ומשל ממשל רע ועשה כרצונו, וכעומדו תשבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמיים, ולא לאחריתו ולא כמו שלוש משל, כי תנטש מלכותו ולאחרים מלבד אלה. ויחזק מלך הנגב מזה תלמי, תלמי שנמצא בנגב של ארץ ישראל, בדרומה של ארץ ישראל, שהוא מלך מטעם יוון, ומנסרה ויחזק עליו, ומשל ממשל רב ממשלתו, ולקץ שני מתחבר הוא בת מלך המלך, הנגב תבוא אל מלך הצפון לעשות מישרים, ולא תעצור כוח הזרוע ולא יעמוד וזרועו, ותינתן היא מביאה והיולדה מחזיקה בעיתים. יש אומרים שסילבקוס נתן את ביתו לאישה לתלמי, כדי שאחר כך היא תגרום להחליש את בעלה והוא ישתלט על המלכות. ככה זה. אבל היא החזיקה היא את הנאמנה לבעלה, ולכן המערכה לא הוכרעה, והוא לא יכול היה לכבוש את המלכות מידי תלמי. מעמד מדרץ שורשי הקנו, סליחה, בפרק י' א', ואני קופצת לפסוק י' ד', כי נכון אמרנו עד 9, אז יש לנו זמן, אני בכזאת ריצה שאני פוחדת שאני לא אספיק, אבל יש רגע נמצא את פרק י' ב', פרק י' א'. אנחנו בפרק י' א', אנחנו אומרים, איפה זה כתוב ולא לאחריתו, רגע, איפה זה כתוב ולא לאחריתו, בפסוק ד', וכעומדו מלך יוון תישבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמיים ולא לאחריתו, ולא כמושלו אשר משל, כי תינטש מלכותו ולאחרים מלבד אלה. זאת אומרת, לא הילדים שלו הרשו אותו, את אלכסנדר מוקדון, אלא השרים שלו. הוא מלך, הוא היה אדם צעיר, והוא בסערה כבש חלק גדול מן העולם העתיק.
הכל זה בעצם בנבואה, זה עוד לא...
הוא מדבר, אני באמת רוצה לבדוק את זה היטב. אני חושבת שדניאל היה נביא, אני חושבת, אבל בוודאי חזיון זה סוג של מראה נבואי. אנחנו מדברים פה על חזיונות שהוא רואה לעתיד. הוא רואה דרך אגב את יוון, יוון לא הייתה קיימת בשעתו. כרגע הוא נמצא עדיין בשלהי מלכות בבל ובתחילת מלכות פרס.
כל הנבואות האלה מישהו אומר.
אבל זה דבר מלוכה קטנה.
חלק זה משהו שחייב להתקיים, חייב להיות. ואיך, בכלל לא כותב בגיל, איך יכולים לשנות את זה? אם יש לנו איזה חלק בזה. וכאילו זה מעלינו, זה ככה זה יהיה. וזה מה שאני רואה, ואין לנו... מה
המשרה
עושה
לזה? זאת הייתה השאלה. מה אנחנו עושים עם כל לחפש את כל החשבונות האלה? מה זה אומר לנו? מה זה אומר לנו? בדיוק, בדיוק. אז אם ככה אנחנו קודם מבינים, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, והסתכלתי בזה בתשובה של הרב יואב אוריאל, ו... הוא אומר בעצם שכל ההיסטוריה הישראלית היא מורכבת מקיצים קיצים, קיצים קרובים. כשמשה רבנו אומר בזנה העם והלך אל עמי הארץ, והקץ הזה, ואחר כך אנחנו רואים שיהושע נלחם בכל העמים, אחרי שאנחנו, יש לנו תקופת השופטים, שאיש הישר בעיניו יעשה. זאת אומרת, אם אנחנו נבחר דרך אחת, אז באמת יש לנו תוצאה טבעית, אבל יש לנו אפשרות לתקן. כל קץ הוא קץ בפני עצמו, וריבונו שלם בעצם אומר לנו, אני מנוהג אתכם במידת הרחמים ילדים, אני נותן לכם קיצים לגאולה. אתם לא כל כך מבינים עדיין מה הם, אבל יש לכם כל יום אפשרות לתקן, היום אם בקולו תשמעו. אז זה נאמר, מתי יבוא משיח? שואלים את אליהו הנביא, הוא אומר, היום, אם בקולו תשמע.
בימי דניאל, העם עבד את השם, איך יודעים מה היה באותה תקופה?
באותה תקופה אנחנו רואים שיש לנו עדיין שלושה נביאים זקנים, שאחר כך הם עולים לארץ ישראל יחד עם העלייה של זרובבל. והם בבניין בית המקדש, חגי, זכריה ומלאכי. יש לנו עוד דמויות הוד שהם סוף הנביאים, אבל אנחנו רואים שיש גם חולשה גדולה. העם נמצא בבקעת דורה, נופל על פניו, ואנחנו רואים שבזמן החשברוש הולכים לסעודה. יש חולשה, הגלות מייצרת חולשה.
גם אלה שעלו, זה היה מאוד מאוד חלש.
נכון, העלייה הראשונה הייתה עלייה קטנה של בסביבות 42 אלף יהודים.
לא עלו בחומה.
לא עלו בחומה, עלו כמו ארז, כמו טירה שהרכב שולט בארז, שולט בעץ הזה. אם היו עולים כחומה, כמו טירת כסף, שאין הרכב שולט בה, אז הגאולה הייתה גאולת עולם. אנחנו רק עוברים מהר מהר. ותכף אנחנו נגיע לכמה פירושים שזה פשוט נחמה. וגם אנחנו בזמן של נחמה אנחנו רואים דמות שהיא בעצם טובה לנו את הדרך איך יהודי שנגזר עליו להיות בזמן גלות, הוא הופך את הגלות הזאת למנוע של עמידה, של עמידה ודבקות בריבונו של עולם. מי שדבק, אז הוא ממשיך הלאה, הוא בונה את הגאולה. ודניאל לא זז מלהידבק, הוא והחברים שלו, חנניה, מישאל ועזריה, לא את השם, לא למרות ששינו את השם, למרות שמשנים את הלשון, למרות שהמאכלים, הוא עומד כחומה ולא מוכן לאכול את המאכלים את פת בג המלך. הוא יודע שהוא עכשיו מסרטט כיוון, הוא ממשיך להתפלל שלוש פעמים ביום אל ריבונו של עולם, כי הוא יודע שהתפילות האלה מייצרות את המערכה האמיתית בשמיים. תנו עוז לאלוקים, יש לנו כוח לתת עוז למגמה האלוקית להתגלות. ובעיתים ההם, פסוק י' ד', רבים יעמדו על מלך הנגב ובני פריצי עמך ינסו להמית חזון ונכשלו. הם מתייבנים, אנחנו פגשנו גם את החולשה הזאת שפקדה את עמנו ושאנחנו כל כך רוצים להתחזק ממנה. פסוק חף א', ועמד אל קנו נבזה ולא נתנו עליו הוד מלכות, ובא בשלווה וחזיק מלכות בחלקלקות, וזרועות השטף יתשטפו מלפניו וישברו, וגם נגיד ברית. נגיד ברית, רגע, הכהן הגדול. זאת אומרת שעד הסיבוב הזה הוא לא הצליח להשתלט על ארץ ישראל ובית המקדש. אנחנו מדברים על יוון. הוא עדיין לא מצליח להשתלט, אבל הוא הולך ומתגבר. ומיני התחברות אליו יעשה מרמה ועלה ועצם במעט גוי. ואנחנו עוברים הלאה, פסוק חפז, ושניהם המלכים לבבם למירה, ועל שולחן אחד כזב ידברו ולא תצלח, כי עוד קץ למועד. פסוק חפז, זה בעצם אנחנו בעיצומם של הפסוקים שמתארים את נפילת מלכי יוון. המלך הנבזה הזה, איפה הוא מוזכר המלך הנבזה? חף א', נכון? דיברנו על המלך הנבזה. תסלחנה לי שאני נזכרת, אבל יש אומרים שמדובר על רומי ועד את קץ, ויש אומרים שמדובר על גוג ומגוג. אבל מה שאנחנו מגיעים לפרק י' א', פסוק למד א', וזרועים מנו יעמודו וחיללו המקדש המעוז והסירו התמיד ונתנו השיקוץ משומם. אלה כל הפסלים של העבודה הזרה בבית המקדש. ובפסוק למד זין, ועל אלוהי אבותיו לא יבין, ועל חלדת נשים ועל כל אלוה לא יבין, כי על כל יתגדל, ולאלוהה מעוזים על כנו יכבד, ולאלוה אשר לא ידעו אבותיו יכבד בזהב וכסף ובאבן יקרה ובחמודות. על אלוקים האמיתיים הוא לא יאמין. והפרק הזה, אלה תיאורים של מלכי יוון, בפרק הבא יתאר את הנפילה של מלך יוון. עכשיו השיקוץ, רק רגע סליחה, שם שמיים מציג רק רגע תסלחנה לי, נמשיך הלאה. חף למזיין, ועל אלוהי אלוהיו אבותיו לא יבין, ועל חמדת נשים ועל כל אלוה לא יבין, כי על כל התגדל. ו פסוק פרק י' א', אנחנו עדיין בי' א', ומשל פסוק מ' ג', ומשל במכמני הזהב והכסף ובכל חמודות מצרים ולובים וחושים במצדיו, ושמועות יבעלו מזרח ומצפון, ויצא בחמה גדולה להשמיד ולאחרים רבים, ואיתה אוהלי הפדנו בן ימים להר צבי קודש ובעד קיצו ואין עוזר לו. עכשיו עדיין אנחנו ראינו את מלכות יוון, ועכשיו אנחנו מסיימים את פרק, את ספר דניאל. ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, פרק י"ב פסוק א', עומד על בני עמך, והייתה את שרה אשר לא נהיית מיות גוי עד העת ההיא, ועת ההיא מלא תמך כל הנמצא כתוב בספר, ורבים מישני אפר אדמת אפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. כאן בעצם דניאל, פעם הראשונה שאנחנו חושים שהוא מדבר על תחיית המתים. המלחמה הגדולה של הפרק הקודם תסתיים בעת קץ, שזה יהיה זמן גוג ומגוג. ואז בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול. התקופה הזאת, הרמב״ם באיגרת תחיית המתים אומר שזה הפסוק המפורש ביותר לתחיית המתים. והפסוק ורבים מישני אדמת אפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. יש מסבירים שלא כולם יקיצו, שהצדיקים יקיצו, והמשכילים זה אלה שלמדו תורה ולימדו תורה, ומצדיקי הרבים, וזה משלים את הפרק הקודם, הצדיקים החסידים. והמלאך אומר לו, הם יקיצו. ואתה דניאל, עכשיו פה יש פסוק שהוא לא פשוט לנו. הוא אומר לו ככה, בפסוק ד', ואתה דניאל, סתום הדברים וחתום הספר עד עד קץ, ישוטטו רבים ותרבה הדעת. הוא אומר לו, את מה שאני גיליתי לך, אסור לך לגלות. אז עד מתי? עד מתי אסור יהיה לך לגלות? תכף אנחנו נגיע לעת קץ הזאת, שפה הוא אומר, עד עת ישוטטו רבים ותרבה הדעת, נזכור את זה. ואז ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעלה ממי היאור, דניאל אומר לו, עד מתי קץ הפלאות? וישמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעלה ממי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים, ושבה בכי עולם כי למועד מועדים וחצי, וכחלות נפץ יד עם קודש תכלנה כל אלה. את החשבון אנחנו, אני לא יודעת טוב להסביר, אבל דניאל אומר, ואני שמעתי ולא אבין, ואומרה אדוני מה אחרית אלה, ויאמר לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ, התבררו והתאבנו והצרפו רבים והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו, ומעט הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם 1290. יש לנו פה עוד חשבון, אשרי ימים 1290, אשרי המחכה ויגיע לימים 1335, ותלך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. מצד הפשוט מדובר על זה שדניאל כבר מעל גיל 90, עוד מעט יפטר לבית עולמו. אבל מה שאנחנו מבררים פה, שיש פה תחיית המתים בצורה מפורשת. עכשיו השאלה שנשאלה כאן היא כל כך חזקה, אז רגע, מה נותנים לנו רחלי כל החשבונות? באמת, כאילו הם מרחפים מלמעלה, ואז קודם נאמר נענה לאופרה על דניאל. בסמוך לתום קץ השבעים של ירמיה עמד דניאל בשנת אחת למולכוני דניאל בינותי בספרים, מספר השנים אשר היה דבר השם אל ירמיה הנביא למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. דניאל זכה למספר חזונות על קץ הגאולה האחרונה. חזונו הוא האחרון בשושלת החזונות החורזים את התנ"ך. הועיל וכבר ירדה דרגת רוח הקודש שבישראל עד לרמה של חתימה קרובה של התנ"ך. מסר השם לישראל את הקץ האחרון אלפי שנים בטרם התממשותו. זהו, רוח הקודש לאט לאט יורדת, עוד מעט יתחיל התקופה של הגאולה היא קצרה, גאולת בית שני, היא תסתיים ותהיה אחריה התאפשרות של גלות נוספת, של קץ אחר. והקץ של דניאל חתום וסתום במיוחד, הוא בלתי נודע לא רק מבחינה זו שפרטים רבים לא התגלו בו, אלא גם בכך שמה שכן התגלה בו אינו מובן. הטעם לכך מסתבר, הקץ חתום וסתום, משום שאלפי שנים קודם בו אין כל כלים להבינו. עכשיו אנחנו מגיעים לצינות. אמנם בדברי דניאל עצמה מבואר, כי ככל שהתקרב זמן הקץ, כן תתעצם היכולת להבין את קיצי דניאל. בדניאל פרק י"ב אנחנו נזכור את הפסוק שהוא אומר, י"ב ד', ואתה דניאל סתום הדברים וחתום הספר עד עת קץ ישוטטו רבים ותרבה הדעת, נכון? אומר על הדבר הזה מצודת דוד, עד בו עת קץ הגאולה הנה רבים ישוטטו בתנועת המחשבה להשכיל אמיתת הקץ והתרבה הדעת לחקור ביותר, וכאומר הנה יחקרו עד עת הקץ ולא ידעו מאומה, אבל בבוא העת, אז יופקחו עיני כל להבין רמזי זמן הגאולה. וככה מפרש גם המלבין. הוא מפרש את הפסוק, ובכן בכיסא המלך על תיקוני הזוהר כתוב, אותו כיוון בזוהר, והגם דמליבה לפומה לא גלי, הנה כשיהיה זמנו קרוב יתגלה לעליונים ותחתונים, ואפילו רובה דעל מיודין הקץ, או כמו שכתוב בזוהר, ובהו זימנה התגליה. זאת אומרת, יבוא דור שינסו לפתור את חידת הקץ ויצליחו. זאת אומרת, אנחנו מנסים וצומחים, מנסים וצומחים וגדלים, וכשיגיע הקץ אנחנו נדע שזה הקץ. כן, שזאת נחמה גדולה מאוד, לדעת שריבונו של עולם הוא בעדינו. הוא מגלה לפני התאפשרות הגלות האחרונה שיש לנו אפשרות לפעול, לעשות, התערות הדלתתה. עכשיו, הסיכום של הדברים, רק ברגע, כתבתי את זה. כתבתי סיכום כל כך יפה של הרב פרנקו, וכדאי לכם ללמוד מהרב פרנקו. כל יום יש לו פרק בתנ"ך מאוד מאוד יפה מישיבת הגולן. השאלה היא, אנחנו קודם צריכים לדעת הבנה מאוד פשוטה שהשם מעלה מלכים, מוריד מלכים, השם מנהל את כל ההיסטוריה שלנו, וגם כשאנחנו רואים מלכויות קמות חזקות, בסופו של דבר יש תוכנית, אין טיפולנה, תקום מלכות עם ישראל בעולם, הצדק, האמת, היושר, הטוב האלוקי, כל המידות האלוקיות והרצונות האלוקיים שמתגלים בעם ישראל, שהם יוליכו את המגמה האלוקית בעולם ויקריאו בשמו, הם יתגלו. הוא נותן אופק, הוא נותן ביטחון בגאולה, דניאל. הוא מראה שיש פה תוכנית אלוקית. הקץ מופיע, אמנם בצורה סתומה, גם אם אתה מחשב, נועד לחזק את המהלכים שלך, ובבוא הזמן זה יקרה. וגם צריך להבין ששלושה דברים, זה הדבר השני, זה שמירת הזהות. אנחנו ראינו ששינו את השם שלו, את הוא שומר, הוא לא אוכל בשר ויין, הוא שר בכיר כל כך הרבה זמן, הוא מתפלל לכיוון ירושלים, הוא מציב מודל לכל יהודי להשתוקק לירושלים. והחלק הראשון הזה זה מול המלאכים, ואחר כך זה החזיונות שלו. שהשם העלה את המלאכים, הוא גם יוריד אותם. והדבר השלישי זה האמונה בתחיית המתים, שפה היא מופיעה פעם ראשונה בצורה מפורשת. כי זאת תחילת ימי בית שני, מה יהיה עם עבודת הפרטים, וזה מעלה את שאלת הגמול האישי. ובתחיית המתים עוסקים כך, אם כן דניאל, חזיונותיו מציבים אופק, ביטחון ותקווה לעם ישראל, עד שנעמוד כולם לקץ הימים. בעזרת השם.
תודה רבה רבה.
ברוך השם, תודה רבה על הסבלנות.
ואמונה שלמה, בביאתם משיח, אני מאמין, אני מאמין, ואמונה שלמה, בביאתם משיח, אני מאמין, ואף על פי שיתממא עם כל זה, בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא, ואף על פי שיתממא עם כל זה, אחכה לו, אחכה לו, בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא,
שבוע
ובכל השם בשבוע הבא אנחנו נפגוש את הרבנית יעל יעל צוהר תלמד אותנו עזרה ונחמיה בעזרת השם
יאללה גאולה
ברוך השם אמן
בונים את המקדש
וגם שבוע הבא יש את ניסור כאילו מה היא אמרה
את הרבנית יעל צוהר
ואת חשת דניאל כשעם ישראל בגלות
אני מכירה מיד
הם כאילו נסמך על לעלות לארץ ישראל
זה לא ניתן, אנחנו היינו תחת מלכותו של נבוכדנצר, של נבוכדנצר.
אם הם היו קרים
ומחליטים
שהם רוצים
לעלות לארץ, לא רצו, היינו שבורים, ואחר כך היה גם שלב של התבססות בבבל. אחרי 70 שנה הייתה כזאת...
הם התבססו שם, עדיין הם התבססו
לא היה להם רצון, ארץ ישראל הייתה חרבה. ואז היה צריך לבקש ואז היה צריך כשזרובבל עולה עם העלייה הראשונה עולים האנשים הכי פחותים אומרים חז"ל עשרה יוחסים עלו עם עזרה אחר כך יש את עליית עזרה היו שטוקי ואסופי ואנשים שלא ידעו מי אבא שלהם שעשו אותם
לא רצו לעלות
הם בחרו בעבודה הם היה להם כבר התבססו היו להם בתים הייתה להם עבודה היה להם מעמד הישיבות הגדולות היו הישיבות הגדולות מרכז התורה עבר לבבל היה שם סורה ופומפדיטה והיה היו שם את את התחלה לפני הגאונים
היו רבנים, היו רבנים שאסור לעלות
זה לא, חשבו באמת, באמת כשהגענו בעלייה התחלנו לבנות עם דריאבש את בית המקדש אז היו הנביאים הזקנים והיו שם עוד זקנים שזכו את בית המקדש בתפארתו והם בחו והיו כאלה שסלחו, בונים את בית המקדש, גם כשהוא מתחיל בקטנות. וגבר כל הבוכים על כל המסכים. כל כך עדיין המבט היה רק אם זה יהיה כל כך גדול, אפשר לשמוח. והנקודה הנכונה של הגאולה זה לא רק אם, זה גם אם. גם אם זה מתחיל בקטנות, זה גם יום השם שממנו זה יתפתח הלאה, בעזרת השם, עד לגאולה השלמה.
אמן. ניצול שואה אמר את זה, שתוכלים, אנשים יכולים לבכות ולשמוח בבת אחת.
נכון, גילו בירדה, אנחנו בזמן מאוד מאוד גדול. עצם זה מורתנו עליה שלום הייתה אומרת, אנחנו זוכות לקרוא את ספר התנ"ך, ללמוד אותו בשפה שהנביאים דיברו. היום יהודים שכרגע עדיין בגלות, הם עדיין מדברים בלשון עם זר. הם לא יכולים לקרוא, אבל הם יגיעו. גם הם ילמדו לדבר. בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה רבה.
בשורות טובות.
תודה רבה. תודה לכם.